פרק 7, 5 פרקטיקות שלטוניות של הטוב המשותף. דמיינו שהייתה לנו מכונת זמן שמחזירה אותנו לנקודת האפס של סכסוך הזהויות הגדול, החלטת הכנסת ב-1950, הידועה כפשרת הררי. החלטה זו סגרה את חלון ההזדמנויות ההיסטורי לחקיקת חוקה בישראל. עכשיו דמיינו שבן גוריון היה בוחר אחרת. במקום להיסחף אחר הכוח האלקטורלי שהיה בידיו, או לנקוט בתירוצים והתנגדויות לחוקה, הוא היה פועל כפי שידע לעשות היטב, חוקר לעומק, לומד ממדינות אחרות, ומפתח מודל שמתאים לצרכי הייחודיים של ישראל. איך הייתה נראית חוקה כזאת? אם היה חוקר לעומק, היה מגלה שבעיית הרב זהות לא קיימת אך ורק במפעל הציוני. זוהי בעיית יסוד בתנועה הלאומית המודרנית בכלל. מאז המהפכה הצרפתית והאמריקאית, המושג לאום הפך להיות מוקד הזדהות ושייכות שהיה אמור להיות מעל ומעבר לאוסף הזהויות האתניות, הדתיות, הגיאוגרפיות, הלשוניות שמהם הוא היה מורכב. הלאומיות המודרנית מעולם לא התיימרה לבטל את הבדלי הזהות ולהפוך את כולם לעם אחד. היא כן התיימרה לחבר את כל הזהויות לכדי חברה מתפקדת, המתוחזקת על ידי מוסדות לאומיים מתפקדים, סמלים לאומיים משותפים, היסטוריה משותפת ושפה. כמעט בכל דמוקרטיה המורכבת מזהויות מגוונות, קיימים מנגנונים המאזנים בין האוטונומיה של כל זהות לבין הצורך לקיים מרחב ציבורי משותף. באותם מקרים שבהם ההבדלים היו גדולים במיוחד, הפתרון היה לעתים פדרטיבי. במסגרת פתרון כזה, הלאום מוגדר כברית חוזית בין הזהויות המרכיבות אותו. כך, למשל, ארצות הברית של אמריקה היא למעשה חוזה, המגדיר את כללי המשחק בין יותר מ-50 מדינות עצמאיות, מה בסמכותה של כל מדינה לקבוע לעצמה, ומה צריך להיקבע במוסדות הפדרליים המשותפים של כל המדינות. חוזה זה קרוי חוקה. הפרקטיקות של הדמוקרטיות הפדרטיביות, או כפי שאפשר לכנותן דמוקרטיית ברית, מגוונות מאוד. את מה שאנחנו עושים בפרק הזה הייתה צריכה לעשות האספה המכוננת קצרת הימים, לבנות מהם תצריף שמתאים למצב הרב זהות הקיצוני של הציונות. תצריף שמשקף את משולש הערכים המתאים למדינה היהודית. חבל מאוד שאנחנו עושים את זה רק בעיצומה של הדיסטופיה הציונית הגדולה, אך אולי דווקא מכאן נולדת ההזדמנות הגדולה לתיקון. אני משוכנע שאם התקיימה אז עבודה כזו, בהשתתפות של כל הנציגים, של כל הזויות שנבחרו לאספה המכוננת, הם היו מגיעים לחוקה מוסכמת המבוססת על 5 העקרונות המשטריים שיוצגו בחלקים הבאים. עיקרון 1. בחירות חופשיות ושוות דרכן כל הזהויות מייצגות את עצמן בכל המוסדות המכוננים. מוסדות מכוננים הם כל המוסדות הקובעים את גורלנו המשותף ברמת המדינה. במדינות רב זהות הם מכונים גם מוסדות פדרליים, שכן תפקידם לייצג את המבנה המשותף של המדינה כולה. בישראל המוסד המכונן המרכזי הוא הכנסת, בית מחוקקים. אך הכנסת אינה המוסד המכונן היחיד, גם הממשלה, הרשות המבצעת, נחשבת למוסד מכונן, כמו גם בית המשפט העליון, הגוף המכונן של הרשות השופטת, בנוסף מועצות עירוניות המעוות את המוסד המכונן של השלטון המקומי. חשוב להבין את המשמעות הדמוקרטית של עיקרון מספר 1. המוסדות המכוננים חייבים לייצג את כלל הזהויות במדינה. הכנסת, הממשלה, בית המשפט העליון והשלטון המקומי אינם יכולים להיות מונופול של זהות אחת או של גוש זהויות אחד, גם אם זו זהות בעלת רוב דמוגרפי וגם אם זו זהות שזכתה לרוב בבחירות. בכל אחד מהמוסדות הללו, כולם צריכים להיות בפנים, כולם מיוצגים, כולם משתתפים וכולם משפיעים. כאמור, זו המשמעות האמיתית של דמוקרטיה. שוויון וחופש של כל האזרחים והזהויות להשפיע על הגורל המשותף ועל גורלם הם. הבחירות החופשיות והשוות הם האמצעי דרכו מבטיחים כי כל הזהויות מיוצגות. זהות פוליטית היא קבוצת אנשים המזהה את עצמה דרך הבחירה שלה בנציגים משותפים. למען האמת, זה המצב בישראל היום במה שנוגע לבחירות לבית המחוקקים. המפלגות שלנו הן מפלגות זהות בכל מובן ועניין, והם תמיד היו. הפרקטיקה לא חייבת להיות בחירות בנפרד לכל אחד מהגופים המכוננים הללו. היא ייתכן מצב שבו הזהויות בוחרות נציגים שבוחרים בשמם, נציגים שייצגו את הזהות במוסדות המכוננים. מובן גם כי לא כל אדם השייך לזהות יכול לייצג אותה במוסד מכונן כזה או אחר. למשל, בבית המשפט ברור כי נציגי הזהות צריכים לעמוד בתנאים מקדימים של הכשרה והשכלה. הייצוג השווה והחופשי של כל הזהויות בכל המוסדות מגלם את ערך השותפות. כאשר כולם בפנים ובתנאים שווים, כולם שותפים, כולם שייכים, כולם רתומים. זהויות שמשתתפות דרך קבע במוסדות המכוננים לא יכולות להרגיש ניכור או הדרה, אלא צריכות להרגיש שייכות ובעלות על המפעל כולו. עוד משמעות משמחת של העיקרון הזה, אין יותר קואליציה ואופוזיציה, יש רק קואליציה, כולם בפנים. בממשלה יהיו מושבים קבועים לכל נציגי הזהויות, וכך גם בשלטון המקומי ואפילו בבית המשפט העליון. בצורה זו אנו נפרדים מאחד המוסדות המושחתים והפוגעניים ביותר של השיטה הקיימת. מעולם לא הבנתי מדוע בחירות חייבות להסתיים בצד אחד שזוכה בכל השלטון, ובתהליך הזה מחלק את השלל, משרדים, תקציבים והשפעה למספר זהויות שמסכימות להצטרף אליו כדי להבטיח רוב. התוצאה היא משטר שמשרת רק חצי מהעם, תוך הענקת כוח מוגזם לזהויות קיצוניות בעיצוב הגורל המשותף. כל זה נמשך עד שהצד השני מצליח, אם בכלל, להפיל את השלטון ולעשות בדיוק את אותו תרגיל לצד השני. המחירים הרעילים והמזיקים של מוסד הקואליציה האופוזיציה התגלו בעוצמה הרסנית במיוחד מאז הקמת קואליציית החלומות של הימין על מלא באוקטובר 22. השיטה המשטרית שהייתה אמורה להיות מנגנון להסדרת מחלקות בין דעות שונות ולבסס דמוקרטיה שמקדמת חופש ביטוי וביקורת על השלטון, הפכה לכלי שממוטט את יסודות הדמוקרטיה עצמה. קשה לדבר על דמוקרטיה אמיתית במדינת ישראל כאשר מחצית מהעם שולטת ללא עוררין במחצית השנייה. גרוע מכך, החלטות אסטרטגיות ברגעי משבר ומלחמה שהיו אמורות להתבסס על שיקולים לאומיים תאורים, הפכו לכלי משחק פוליטי במסגרת הסכמים קואליציוניים שכל מטרתם הייתה להבטיח עוד יום אחד בשלטון. עיקרון מספר 2. מוסדות פדרליים המוגבלים לטווח צר של סוגיות משותפות. החוקה מבטיחה שמוסדות השלטון הפדרליים יתערבו בחיי האזרחים רק במידה מצומצמת ומוגדרת היטב, ורק כאשר מדובר בבעיות או מטרות משותפות לכל הזהויות ברמה הלאומית. עיקרון זה מודגש בבירור בחוקה האמריקאית המגדירה את סמכויותיהם של המוסדות הפדרליים ומצמצמת את תחום עיסוקם לנושאים מסוימים בלבד. עיקרון זה חשוב במיוחד בחברות מרובות זהויות. המדינה אינה רשאית לעסוק או להתערב בנושאים אידיאולוגיים, סימבוליים או ערכיים כמו אמונה דתית, אידיאולוגיה פוליטית או אורח חיים שהם שנויים במחלוקת בין הזהויות השונות. גם כאשר זהות מסוימת סבורה שהאידיאולוגיה או האמונה שלה צריכה לחול על כלל החברה, המדינה הפדרלית אינה מקבלת עמדה כזו. למדינה הפדרלית אין אידיאולוגיה, דת או אמונה פרט לזו הלאומית, שממוקדת בפתרון בעיות משותפות, השגת מטרות קולקטיביות והבטחת השגשוג של הכלל. מעבר לכך, כללי הפעולה במוסדות הפדרליים מוגדרים בקפידה ונשמרים בתוך טווח צר מאוד. דוד בן גוריון קרא לזה ממלכתיות. במרחב הפדרלי הממלכתי, ההתנהלות מבוססת על מערכת הכללים אחידה ומקובעת אשר מחייבת את כל הזהויות המשתתפות במרחב הזה. בעלי התפקידים במוסדות הפדרליים אינם פועלים על פי עקרונות או סמכויות הנובעים מזהותם האישית, אלא אך ורק על פי כללי המערכת הפדרלית. ההגדרה המדויקת של הסוגיות והמטרות המשותפות במרחב הפדרלי היא תרגום לפרקטיקה של ערך הפרגמטיזם במשולש התנאים של דמוקרטיית הטוב המשותף. ההגדרה הזאת מבטאת שהמטרות של הגוף הפוליטי יהיו מטרות משותפות. כאשר מגדירים מראש שהמטרה של המפגש הפוליטי היא הגשמת מטרות שטובות לכולם, מתאימות לכולם ומשותפות לכולם, ולא מטרות שמשרתות צד אחד בלבד, או מטרות שמשרתות אוויר חם אידיאולוגי, הדבר מאפשר לשחקנים להתמקד בשיתוף פעולה ובתיאום אפקטיבי, תוך כדי שהם מייצגים את האינטרסים של הזהות שלהם, וזה במקום לבזבז אנרגיה על אימותים מיותרים. עיקרון 3, הכרעה בהסכמה. כאן מתרחש הטוויסט הגדול בעלילה. לא רק שכל הזהויות משתתפות בכל המוסדות הפדרליים המכוננים, אלא שהן כפופות למערכת כללים מחייבת שמכתיבה הכרעות ברף גבוה של הסכמה. במילים אחרות, נפרדים מעיקרון הרוב הקובע, שמדיר את כל האחרים שלא קובעים, ועוברים לעיקרון הכרעה בהסכמה. האם ניתן בכלל להגיע להכרעה בהסכמה במוסדות המכוננים? שאלה זו מטרידה רבים, אך התשובה היא כן, בהחלט. שיטה זו מוכרת בשם דמוקרטיית קונצנזוס. היא כוללת פרקטיקות מגוונות המלצות את השחקנים הפוליטיים לקבל החלטות בהסכמה או ברף גבוה של הסכמה. חשוב להדגיש כי הכרעה בהסכמה אין משמעותה שכל הזהויות תמיד מסכימות או שמחות עם כל החלטה. אין פירושה גם היעדר חילוקי דעות ומחלוקות בדרך אל ההכרעה. לעתים אף ייתכנו מצבים שבהם ההחלטות יתקבלו בשיטת הרוב. ההסכמה האמיתית היא על כללי המשחק עצמם, על עצם קבלתם. משמעות הדבר היא הכרה במרחב דיון פתוח, הכולל מחלוקות ואף עימותים, אך מתוך הבנה שברגע שהתקבלה הכרעה, כל הזויות מקבלות אותה ונשמעות לה, מבלי לחוש כן נדרסות או נפגעות. יש מספר פרקטיקות החלטה בהסכמה מוכרות. בשיטת ההסכמה פה אחד, יש דרישה להגיע להחלטה משותפת לכולם, גם אם היו להם הסתייגויות בדרך. אפשר גם לקבוע רב גבוה להכרעות קריטיות או רגישות, למשל דרישה להסכמה של 80 או 70 אחוז, המבטיחה שמרבית השחקנים שותפים להחלטה. בהחלטות אחרות אפשר לקבוע רף הכרעה יותר נמוך. אפשרות נוספת, מתן זכות וטו לשחקנים חלשים במקרים מסוימים כדי להגן עליהם מפני ההדרה. במקרים רבים נקוטה שיטה של פיזור ההחלטה בין מספר מוסדות נבחרים באופן שמחייב הסכמה בין כולם. למשל, מספר בתי נבחרים שכולם צריכים להסכים להחלטה. צורה נוספת להבטיח החלטות בהסכמה רחבה היא הגנה חוקתית על זהויות שנשארות מחוץ לטווח ההסכמה, כדי למנוע עריצות ואפליה. זה אומר שזהויות שמרגישות נפגעות מההחלטות, גם אם הן היו בהסכמה רחבה, יכולות לפנות לבית המשפט לענייני חוקה, במידה ויש בהן פגיעה לא מידתית. הגנה זו על זהויות שיכולות להיפגע גם מההחלטות בהסכמה רחבה, באה גם בצורה של בקרה חוקתית על סבירות וחוקיות ההחלטות. כלומר, בית המשפט לענייני חוקה מוסמך לפסול החלטות בהסכמה כאשר הן אינן חוקיות או אינן סבירות, וזאת לפי קריטריונים ברורים. פרקטיקות ההכרעה בהסכמה אינן רק אפשריות, אלא יש להן חשיבות מיוחדת במוסדות לאומיים שבהם ההחלטות מתקבלות על ידי נציגות של זהויות מגוונות. במצבים אלה עולה החשש, איך מונים מצב שפה כל זהות מושכת לכיוון שלה, לאידיאולוגיה שלה או לאמונה שלה, ובכך היא משתקת את קבלת ההחלטות? כיצד מבטיחים שגם כאשר כל הזהויות מיוצגות במוסד המכונן, לא ייווצר רוב של זהויות שיתאגד יחד כדי לקפח או להדיר אחרות? והכי חשוב, איך מבטיחים שההחלטות יהיו ממלכתיות, כלומר טובות לכולם, מוסכמות על כולם ומתאימות לכל הזהויות? עיקרון ההכרעה בהסכמה, עם כל הפרקטיקות ששייכות אליו, נועד להתמודד עם החששות האלה. כאשר החוקה קובעת כללים ברורים לקבלת החלטות בהסכמה, יש לנו מה שכיניתי קודם קוד חזק, שהוא תנאי ללכידות תפקודית. הקוד הזה מגולם בכללי ההחלטה שמאלצים את הזהויות, לא רק לפעול לפי כללי המוסד, אלא גם לשתף פעולה זו עם זו ולהגיע להסכמות, כלומר לפעול בצורה של לכידות תפקודית. ואולי זה יהיה תהליך משעמם, מעייף, אפור, מייגע, לא כזה שאפשר להפוך לדרמה חדשותית, אבל הוא יבטיח פעולה אפקטיבית, כי כך דורש הקוד. בפרק 8 נעמיק עוד יותר בנושא הקוד החזק ואופן יישומו בהכרעות על פי עיקרון ההסכמה. עיקרון מספר 4, רשתות זהות מוסדיות אוטונומיות. המוסדות הפדרליים מוסמכים כאמור לעסוק אך ורק ברשימה מוגדרת וסגורה של סוגיות הקשורות לטוב המשותף, בעוד נושאים כמו אמונה, דת, אידיאולוגיה, אורח חיים ותרבות נותרות מחוץ לתחום אחריותה של המדינה. סוגיות אלה מבוזרות לחלוטין ונמצאות בסמכותם של קנטונים מוסדיים המייצגים את הזהויות השונות. האיוש הקיומי של הזהות המכונה כיום חילונית ליברלית הוביל להצעת רעיונות המבוססים על מודל הקנטונים השוויצרי. כוונה לאזורים גיאוגרפיים הנפרדים זה מזה שבהם כל זהות יכולה לנהל את אורח חייה. בצורתו הקיצונית הרעיון הזה קיבל את הכינוי יהודה וישראל. אך נעשו גם עבודות רציניות יותר על אפשרות להפרדה בין דתיים לחילונים במסגרת השלטון המקומי. החשיבה הזאת יש היגיון רב, והיא נשענת על מודלים פדרליים ותיקים ומוכרים, שבהם השונות בין הזהויות מתורגמת לחלוקת המדינה למחוזות או מדינות אוטונומיות, המסוגלות לקבוע את גורלם ולחיות בדרכן. וזה תוך שיתוף פעולה עם זהויות אחרות במוסדות הפדרליים ושמירה על מגבלות החוקה הפדרלית. עם זאת, בישראל מודל הקנטונים הגיאוגרפיים אינו ישים. בכל המקומות בהם נעשתה הפרדה כזו התבססה על חלוקה גיאוגרפית שכבר הייתה קיימת בין הזהויות. הזהויות בישראל מעורבבות זו בזו באופן שאינו מאפשר הפרדה גיאוגרפית ברורה. אפילו בעיר כמו תל אביב, המכריזה על עצמה כבירת ישראל החופשית והליברלית, מתקיימות מובלעות של כל מגוון הזהויות הישראליות. במקרה הטוב ניתן להפריד בין התנחלויות ביהודה ושומרון, ערים חרדיות ורשויות מקומיות ערביות לבין יתר האזורים. אך גם יתר האזורים כוללים ערבוב מורכב של זהויות, חרדים, דתיים לאומיים, מסורתיים, ערבים בערים מעורבות ועוד. ייתכן כי בעתיד בשל נסיבות קיצוניות לא יהיה מנוס מהפרדה גיאוגרפית בין הזהויות, בין אם בהסכמה או בין אם בכפייה אלימה, אך ישנו פתרון מדויק ומתאים יותר, קנטונים מוסדיים. מדוע קנטונים מוסדיים ולא מרחביים? בישראל ההפרדה בין הזהויות באה לידי ביטוי באופן מוסדי ולא כאמור באופן גיאוגרפי. הזהויות השונות מתקיימות בתוך רשתות מוסדיות נבדלות שאין להם גבולות גיאוגרפיים אלא רק גבולות מוסדיים. רשתות זהות מוסדיות אלה כוללות מוסדות חינוך, תנועות נוער, מוסדות תרבות ופנאי, דת, בריאות, התנדבות ורווחה, שבהם הזהויות מממשות את אורח חייהם ואת דרכן. רשתות זהות מוסדיות אלה אינן מתוחמות גיאוגרפית כאמור, אלא בזורות בכל רחבי המדינה, לכן אי אפשר להפריד אותם ברמה המרחבית. החוקה תגדיר קריטריונים ברורים לזיהוי רשתות מוסדיות אלה כתאגידי זהות מוכרים על ידי המדינה הפדרלית. תעניק להם חופש פעולה ואוטונומיה בניהול ענייניהם בכפוף לחוק הפדרלי. תבטיח להם רשתות ביטחון תקציביות שאינן תלויות בסחטנות קואליציונית, אבל תחייב אותם למלא חובות כלפי המוסדות הפדרליים המשותפים, כמו שירות צבאי ולאומי ותשלום מיסים. הממשלה אף תהיה מוסמכת לשלול תקציבים מרשתות זהות שאינן עומדות בחובותיהם כלפי הממשל הפדרלי. במקרה של חוסר נכונות מוחלט של רשתות זהות מוסדיות להשתתף בברית הפדרלית, יקבלו אנשי מעמד תושב, לא יצביעו ולא יקבלו גם את רשתות הביטחון הפדרליות. איך זה מבטא את ערכי השותפות, הלכידות והפרגמטיות ברמת המדינה? פשוט מאוד. המערכת הפוליטית חדלה מלהיות זירת מלחמה על פירועי תקציב ומשאבים למפעלים של הזהויות השונות. רשתות הזהות האוטונומיות מבטיחות את מעמדם ומשאביהן באמצעות החוקה, ללא צורך במאבקים או סחטנות. אין את מי לסחוט ואין מה לסחוט. יתרה מזאת, המערכת הפוליטית חדלה להיות זירה למלחמות סימבוליות על זהות המדינה או על הדרך של המדינה. כל זהות חופשייה לממש את עולמה הרוחני ודרכה במסגרת הרשת המוסדית שלה, אך לא לכפות את דרכה על אחרים במרחב הציבורי. כך, במקום עימותים סימבוליים ואידיאולוגיים בין זהויות, המרחב הפדרלי מתפנה להתמקד בצורה מעשית ועניינית בטוב המשותף, ולכולם יש הזדמנות לסגשג בדרכם שלהם. עיקרון מספר 5, הפרדה תפקודית. עיקרון הפרטת הרשויות שטבע מונטסקיה, אבי הדמוקרטיה המודרנית, מדגיש את הצורך בהפרדה בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. מטרת ההפרדה היא למנוע עריצות. מצב שבו הרשות המחוקקת תנצל את כוחה רעה לחוקק חוקים הפוגעים בזכויות הפרט או בזכויות המיעוט. עיקרון זה נחשב למערכת של בלמים ואיזונים המבטיחה חלוקת כוח הוגנת בין הרשויות. המודל הזה התקבע כבסיס לדמוקרטיה המודרנית, אך במדינה פדרטיבית רב זהותית הוא לא מספיק. במערכת כזאת המתח בין ריכוז וביזור מורכב יותר, כיוון שיש להגדיר גם את מערכות היחסים בין מוסדות נוספים מעבר להפרדה המסורתית בין הרשויות. כבר דיברנו על הצורך בהפרדה בין המוסדות המכוננים הפדרליים, המתמקדים בפתרון בעיות מעשיות ובטוב המשותף, לבין מוסדות הזהות האוטונומיים הממוקדים בטוב הזהותי. בנוסף, יש צורך בהפרדה בין המוסדות המכוננים הפדרליים לבין עצמם, בינם לבין הזרוע המבצע, דהיינו המדינה הפדרלית, ובינם לבין השלטון המקומי. ההפרדה החשובה ביותר היא הפרדה בין מוסדות המדינה הפדרלית לבין הממשלה. המדינה הפדרלית על כל מוסדותיה, משרדי הממשלה, תאגידים ציבוריים, גופי ביטחון, צריכה להיות תאגיד טכנוקרטי הכפוף להנחיות הממשלה הפדרלית. עם זאת, בניגוד לשיטה הקיימת שבה שר פוליטי ממונה על כל משרד, הממשלה הפדרלית צריכה לתפקד כמעין דירקטוריון. תפקיד הדירקטוריון הוא לקבוע מדיניות, יעדים ותקנים עבור מוסדות המדינה, בעוד שהביצוע מופקד בידי הדרג המקצועי. במילים פשוטות, יש להקים חומת ברזל ניהולית בין הממשלה הפדרלית כדירקטוריון לבין הדרג הניהולי מקצועי של תאגיד המדינה. המוסד הקיים של שר פוליטי, הממונה על גוף מקצועי, הוא ארכאי ופוגע ביעילות המדינה. כולנו יודעים שמינוי פוליטיקאים למוסדות מקצועיים היה אחד הגורמים המרכזיים להתפוררות תפקודית של המדינה. הפרדה החשובה נוספת היא הפרדה בין המדינה הפדרלית לבין השלטון המקומי. המדינה הפדרלית עוסקת אך ורק בניהול סוגיות ומוסדות של הטוב המשותף, כפי שנקבע בחוקה. לעומת זאת, ניהול המשאבים הכלכליים ואמצעי הייצור יהיה מבוזר לשלטון המקומי ברמת מחוזות גיאוגרפיים גדולים, ולא ב-450 רשויות מקומיות כפי שקיים היום. הסיבה לביזור הזה היא כי אחד ממנועי אי השוויון הגדולים בישראל הוא הריכוז הגיאוגרפי הלא שוויוני של אמצעי ייצור כלכליים כגון אזורי תעשייה ומסחר, מוסדות חינוך איכותיים, תשתיות תחבורה, קרקעות לבנייה ולחקלאות. כאשר אלה מרוכזים בידי חלק מהרשויות החזקות, אמצעי הייצור האלה הופכים למנוע לאי שוויון גדול. פערים אלה כונו בעבר מרכז ופריפריה, וזה מושג מכובס שמסתיר את המציאות של ריכוזים מזרחיים בעיירות פיתוח ובשכונות בערים הגדולות. לבסוף, הפרדה תפקודית חשובה נוספת היא עצמאות מערכת המשפט. בית המשפט העליון הופך לבית משפט לענייני חוקה, עם ייצוג מובטח לכל הזהויות. בין תפקידיו ניתן למנות פסילה של חוקים והחלטות של ממשלה המנוגדים לחוקה, להכריע במחלוקות שאינן נפתרות בשיטת ההסכמה ודורשות פתרון דחוף, להורות על פיזור בית המחוקקים והממשלה במקרה של קריסת המשטר הדמוקרטי, ולהנחות על כינון חוקה חדשה. אלה הם קווי היסוד של השיטה המשטרית הפדרטיבית, בהתאמה למצב הרב זהות הישראלי. אין כאן, בשום אופן, כזאת ראה וקדש. אני באמת סבור כי יש לעצב את הפרטים הספציפיים והפרקטיקות של המודל באמצעות תהליך דמוקרטי שמחזיר אותנו לצומת האחרונה בה ידענו היכן אנחנו לפני שהתחלנו להתברבר. כזכור, במגילת העצמאות, הסעיף המעשי היחיד מדבר על בחירות לאספה מכוננת שתפקידה לגבש חוקה מוסכמת. אני סבור גם שיהיה צורך במשאל עם כדי לאשרר את החוקה הזאת. עם זאת, החוקה חייבת להתבסס על העקרונות הללו. בישראל מתקיים שיח ארוך שנים על הצורך בחוקה, אך הוא נוטה להתפצל לשתי גישות עיקריות. גישה אחת מבקשת לכפות את עקרונות הדמוקרטיה הליברלית המערבית על ישראל באמצעות חוקה, וגישה שנייה המניחה באופטימיות נאיבית כי ניתן להגיע להסכמות אידיאולוגיות וערכיות בין הזויות השונות ולעצב חוקה המבוססת על פשרות מסוג זה. אני דוחה את שתי הגרסאות הללו. דמוקרטיה ליברלית איננה מתאימה למציאות הרב-זהותית של העם היושב בציון, ואינני סבור כי יש לנסות להגיע להסכמות בנושאים שאין צורך ולרוב גם אי אפשר להסכים עליהם, כגון אמונות, ערכים ואידיאולוגיות. במקום זאת, עלינו להתמקד בהסכמות פרגמטיות, עקרונות לשיתוף פעולה מעשי בנושאים הנוגעים לחיים המשותפים של אנשים אמיתיים בחיים האמיתיים. הוא היה סקפטי. עבורי זה ברור כשמש בצהרי היום, אם לא ניפרד מהמודל הישן ונכונה במירה חוקה המבוססת על חמשת העקרונות של הדמוקרטיה הפדרטיבית שפירטנו, נעמוד בפני קריסה מהירה של המפעל הציוני לתוך עצמו. ולא רק סור מרע, אני חושב שזה מודל דמוקרטי מגניב, שיהיה לנו טוב איתו, שיוציא את הטוב מכל הזהויות ויביא אותנו להישגים גדולים ביחד. מסתבר שרק לי זה היה כל כך ברור. מאז שאנחנו מדברים על זה, שפשפתי את הרעיונות האלה במספר גדול של פורומים, כולם עם נשים וגברים טובים וחכמים. לא היה אחד או אחת שאמרו, וואלה, נכון, זאת הדרך. יותר נכון, כולם מסכימים עם הדיאגנוזה, החברה הישראלית מפוררת, מפולגת, מסוכסכת, לאו דווקא ברמת החיי היום-יום, אלא ברמת המערכת הפוליטית. כולם מסכימים שהמערכת הפוליטית תפוקה ורקובה, כולם מסכימים שמה שנחוץ לנו עכשיו זה אחדות והסכמה, ומשטר שמתעסק בבעיות אמיתיות במקום בשטויות. כולם שונאים את השיקון המתפורר ומבינים שאין לו עתיד. אבל כשמגיע הרגע לתרגם את הקלישאות על אחדות והסכמה למהלך מעשי, למחוק את המערכת הפוליטית הקיימת ולבנות במקום המשטר דמוקרטי חדש, מוגן בחוקה, שם מתחילות הבעיות. יש הרבה ספקות וחוסר אמון. לרבים זה נשמע לא מציאותי. חלק דוחים את הרעיון על הסף ולא מנסים להבין. חלק מתייאשים עוד בסעיף הראשון. אחרים שואלים שאלות טכניות קטנות. למה 3 מעליות ולא 2? או למה דווקא הצבע הזה לדלתות? אבל מתעלמים מהתמונה הגדולה. אנשים אינם טיפשים. יש להם סיבות טובות להיות ספקנים וחסרי אמון. הצעה הזאת באמת רדיקלית ורחוקה מהמציאות הקיימת. לכן, כדי לקרב את הרעיונות למציאות, פנינו לאנשים טובים וחכמים מכל קצוות מפת הזהויות, וביקשנו מהם לערוך מבחן ריסוק לפרוגנוזה המוצעת. ביקשנו שיעלו כל ספק, שאלה או ביקורת, גם אם הם מבינים ומסכימים לרעיון. עלו 3 סוגים של ספקות. האם בכלל אפשרי מודל של לכידות תפקודית בישראל? האם התנאים ההיסטוריים, החברתיים והפוליטיים שלנו מאפשרים לכידות כזאת? עם כל השנאה, העוינות והתחרות בין הזהויות, האם בכלל יכול להתקיים מצב שבו יהודים ישבו ביחד ויקבלו החלטות שטובות לכולם ועוד בהסכמה? על ספקות אלה נעמיק בפרק הבא, מבחני הריסוק של דמוקרטיית הלכידות, נמר עם גדי ירבץ. שאלה שנייה, האם דמוקרטיית הלכידות באמת עובדת? האם 5 העקרונות המשטריים מסוגלים להביא אותנו ללכידות תפקודית במערכת המשטר והממשל? או שהם סובלים מכשלים פנימיים וסתירות? האם הפתרון ירפא את החברה או רק יחמיר את בעיותיה? על כך נרחיב בפרק מבחני הריסוק לדמוקרטיית הלכידות, האם המכונה עובדת. שאלה שלישית, מי הקבלן או היזם שיקח על עצמו את פרויקט הפינוי בינוי הגדול הזה? כאן תמון ספק הספקות. איך עוברים מדמוקרטיית הכרעה שבה כולם מושקעים כיום, הפוליטיקאים, התקשורת והציבור, אל משטר חדש שונה בתכלית? המערכת הנוכחית משרתת אינטרסים חזקים, היא מוכרת, מובנת, והיא מניבה רווחים למי שנמצא בה, הרבה נהנים ממנה. מדוע שהשחקנים והמוסדות ששקועים בעמוקות וחיים ממנה יוותרו עליה? מה צריך לעשות כדי להוציא לפועל את המהפכה הזאת במפעל הציוני? ובעיקר, מי הם הכוחות החברתיים שצריכים לקחת על עצמם את תפקיד קבלן ההריסה והשיקום? שאלות אלה גדולות וחשובות, ולכן הן מקבלות חלק נפרד שלם בספר שנקרא מהפכה.